נמשיכים בספר הקדוש דברים, ואנחנו בפרק למד ג' בפסוק י' ב'. כפי שאמרנו, הברכות של משה נוסעות מדרום לצפון. שמעון יהודה, לוי בנימין. כל זה נמצא בחלק הדרומי של ארץ ישראל, ואז אנחנו מגיעים לבנימין. לבנימין אמר, יליד השם, ישכון, אגב, אני רוצה לציין אולי, למה מתחילים בעצם מיהודה, מהדרום? כי הפסוק הפתיחה היה, והיא בישורון מלך. כלומר, הברכות שמשה נותן הן ברכות הנוגעות למדינה המאורגנת תחת משטר של מלך. ולכן, באופן טבעי, הראשונות ניתנת לשבטים הדרומיים, שהם יותר מלכותיים, אפשר להגיד ממלכתיים, לא במובן המודרני, אבל שהם יותר שייכים אל המלכות, ואילו שבטי הצפון הם יותר אנרכיסטיים, וזה בדיוק הסדר כאן. כן, אנחנו רואים, למשל, דבר מאוד מעניין, כיצד המלכות הלכה והתפתחה בישראל. המלך הראשון בעם ישראל היה פרעה. הוא היה הראשון שמלך על עם ישראל. אחריו, משה. המלך השלישי, יהושע. הרביעי, שאול. החמישי, דוד. יפה. אז אם אנחנו שמים לב איך הדברים האלה מתבצעים, זה דבר מאוד מעניין. למשל, המלכות מפרעה למשה עוברת כשבליל מכת בכורות, פרעה קורא למשה ואומר לו, קום וצאו. כלומר, אתם תהיו עכשיו המולכים על ישראל, לא אני. אחר כך, משה מעביר את הסמכות ליהושע על ידי שהוא סומך את ידיו עליו. אמת. שאלה. יהושע מאיזה שבט הוא? אפרים, יפה. איפה אפרים יושב בארץ ישראל? צפון השומרון. מה? הפכת אותו למנשה. מה? אמרת שאפרים נמצא בצפון השומרון. עד עכשיו, מה שאני למדתי, אבל אולי אני טועה. שהוא בדרום השומרון. כן, אבל אם אתה אומר שצפון השומרון, אולי אתה צודק. אבל אני לא חושב. עכשיו, איך יהושע מעביר את המלכות לשאול, שהוא משבט בנימין, נכון? איך הוא מעביר? לא מעביר, נכון? למה? הוא מת להרבה לפני. אז כלומר, בתקופה שבין מות יהושע לראשית ממלכתו של שאול, יש איזשהו חלל ריק, תקופת השופטים, שבה מדי פעם יש שופט מכאן, שופט משם, אבל אין משהו בנוי ומסודר. וכן, שאול מהווה ההמשך של יהושע. עכשיו, מעניין, איך משבט אפרים עברו לשבט בנימין? מי הייתה אשתו של שאול? לא הבנתי. מה אמרת? אשתו של שאול הייתה אחת מארבע מאות החטופות, מבנות שילה. אין, אני אשם שהיה לה שם ספציפי. אבל היא הייתה מהחטופות. עכשיו, זה לא כל כך פשוט. חז"ל אומרים שארבע מאות בני בנימין, מתוכם 399 חטפו. ושאול לא חטף, והיא חטפה אותו. בסדר? היא חטפה אותו, כי אז זה נאמר, נחבא אל הכלים, בין נעבת המרדות, כל הרמזים שם. על כל פנים, בנות שילה, מאיזה שבט הם היו? באפרים, נכון? שילה זה בנחלת אפרים. כלומר, המעבר נעשה ממלכות אפרים למלכות בנימין, דרך אישה אחת מבנות שילה. שאלה הבאה, המלכות עוברת מבנימין לשבט יהודה. שימו לב שאנחנו פונים מצפון לדרום. כן? שאול מעביר את המלכות לדוד. מי הייתה אשתו של דוד? אחת מהן, מיכל, בת שאול. זאת אומרת, המלכות עוברת דרך אישה אחת אל הדרום, אל מלכות יהודה. עכשיו נשים לב שממלכת יהושע היא לא מבוססת כל כך, אין בה שושלת. שאול יש שושלת, אבל זה לא מחזיק. אצל יהודה זו שושלת נצחית. כך שככל שאנחנו פונים יותר דרומה, יש יותר התבססות של המלכות. אמת או לא? יוצא לפי זה שמי שלא מעוניין בהתבססותה של המלכות, לאן נפנה?
מצפין,
נכון. פונה צפונה. מצאנו כך אצל שבט דן. שבט דן, בדיוק באותה תקופה שבה המלכות הולכת ומתבססת כלפי דרום, שבט דן נוסע צפונה, גונב את פסל מיכה, נכון? ומתיישב בצפון הארץ. את מי הוא מעמיד בראשו? את ירו, מה פתאום? הם בדרך, הם חטפו משהו בדרך, נכון? את פסל מיכה, נכון או לא? עכשיו, הם לקחו שם את הלוי שהיה שם והעמידו אותו לכהן עליהם. מי זה הלוי הזה? הנכד של משה. כלומר, הם הולכים למלכות הקדומה יותר. נכון? ומסופר בספר, כן, במלכות שלפני יהושע. מסופר בספר אלדד הדני, יש מסורת. מה זה הספר הזה, אלדד הדני? ספר מוזר ומשונה. ביזרי לחלוטין. אלדד הדני הוא אדם שהגיע לישיבות הגאונים בימי רב צמח גאון, והוא אמר שהוא משבט דן, ושהוא מגיע בשם אנשים שנמצאים ביבשת אפריקה וכו'. ומכאן אגב לטענה שהאתיופים הם משבט דן, והוא הביא שם כל מיני הלכות בדיני שחיטה, שהתגלגלו בסוף לספר המורדכי על השס.
חושים, חושים.
מה חושים?
חושים,
חושים, לא הבנתי.
אולי
חושים וכושים, זה לא אותו דבר. לא, זה בחט וזה בחף. אין מה להשוות, כלל. אפשר לדבר על זה, מי זה חושים בן דן ומה היחס שלו לאתיופים, במיוחד שכתוב בספר בראשית רבתי שחושים בן דן שחור באורו היה. בכל זאת, כן? ולכן נקרא שוחם בספר במדבר, שוחם משון שחום. כן? אז יכול להיות שיש קשר בכל זאת. יש הרבה מה לדבר על זה, פעם נתתי הרצאה שלמה על זה. אבל לכל פנים, שבט דן פונה צפונה. עכשיו מעניין שמסופר בספר, אלדד הדני, אלדד הדני. אז בספר הזה יש כל מיני דברים קצת מוזרים באמת על עשרת השבטים וכדומה, והגאונים שמספרים את הסיפור הזה של המפגש שלהם עם אותו אלדד אומרים שרואים שהאדם הזה היה משובש מרוב הצרות שעברו עליו. אף על פי כן בספר הזה יש כל מיני סיפורים. אחד הדברים שמסופרים שם זה איך בני דן הגיעו לאפריקה. אז אחד הדברים שמסופרים שם שבימי ירובעם בן נבט מלך ישראל, כשהוא רצה להילחם בשבט יהודה, הוא פנה אל בני דן כי הם היו החיילים הטובים ביותר שיש. והם סרבו, אמרו אנחנו לא נלחמים נגד אחינו, והחליטו לעזוב את ארץ ישראל כדי לא להילחם באחיהם, ופנו לארץ מצרים. למה? זה המלכות שלפני לפני משה. אבל הם אמרו יש פה בעיה, אסור הרי לחזור למצרים. אז הם החליטו לא לשהות שם, אלא לחזור אל נהר פישון, שזה מקורות הנילוס שברמת אתיופיה. והגיעו לנחל פישון. אבל נהר פישון, מה זה נהר פישון? זה הנהר. מה זה הפישון בתורה?
זה אחד מארבע
הנהרות. הנהר הראשון מארבע הנהרות בגן העדן. זאת אומרת, הם רוצים לחזור לפני ההיסטוריה. כן? כלומר, או שאתה הולך הוא מתערה בהיסטוריה ואז המלכות הולכת וגוברת כלפי דרום, או שאתה עוזב את ההיסטוריה, אתה בעצם אנרכיסט, חוזר אל השורשים, כן? ולכן יש לנו בעצם בשני הקצוות של ארץ ישראל, יהודה בדרום, שהוא היותר ממלכתי, שבט דן בצפון, שהיותר גבעוני. ברור? ואמרו חז"ל, שאי אפשר לבנות את המקדש בלי המעולה שבשבטים, שהוא שבט יהודה, ובלי הירוד שבשבטים, שהוא שבט דן, כי בלי זה אי אפשר לבנות את המקדש, נכון? אין השראת שכינה. ולכן, בבניית המשכן היה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו אהוליאב בן אחי סמך למטה דן. בסדר? כן, בדיוק. כשיש התפצלות של המלכות, שבטי הצפון הם עושים את הבעיות. המקום היציב זה ארץ, זה, זה ארץ יהודה. סליחה. טוב, ובכן, עכשיו אנחנו חוזרים לבנימין. כן, פסוק י' ב'. לבנימין אמר, ידיד השם, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. יש תמונה, בתמונת לוויין של ארץ בנימין. האזור שבין ירושלים לבין רמאללה, פחות או יותר, אז יש תמונה, תמונת לוויין מאוד יפה, שבשעה מסוימת של היום רואים את הצללים שההרים מטילים אחד על השני, וזה יוצא בדיוק, זה מאוד יפה, מדרום לצפון, אותיות י' כ' ו' כ'. כן? ידיד השם, על בי ארץ בנימין. כן? ראיתי את התמונה, מאוד נחמד. טוב, מה? איפה מוצאים? אינני יודע. אולי בגוגל ארת, כן? אבל תלוי בשעה שבה אתה מצלם את זה. כן? אבל יש איזו שעה כזאת שרואים שם י' כ' ו' כ', פשוט מה שהגאיות מייצרים שם זה הצורה הזאת. עכשיו, מה מיוחד בבנימין שכזה מבסוטים ממנו? כן, בין כתפיו שכן. כלומר, ברור אם כן שהשכינה שורה בארץ בנימין. אמרו חז"ל, מעולם לא שרתה שכינה, אלא בארץ בנימין. כן, כלומר, המקדש היה או בשילו שזה על הגבול, או בירושלים שזה על הגבול הדרומי של בנימין, או בנוב ובגבעון, אבל במקומות אחרים לא שרתה שכינה. יש גם דבר מאוד מעניין שאנחנו רואים, שבספר יהושע, בזמן כיבוש ארץ ישראל, יש גם ניסים. נכון? יש ניסים. מה הנס הראשון? פתיחת הירדן, נכון? קריאת הירדן. הדבר השני? חומות יריחות. שלישי? מה? לא, זה לא נס שם. זה הרביעי, כן? שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון, ומה השלישי? אבני בית חורון, נכון? עכשיו שימו לב שכל הניסים האלה שציינו, כולם מתרחשים בנחלת בנימין בלבד. בשאר הארץ יש סייעתא דשמיא, כל מה שאתם רוצים, אבל ניסים אין. כלומר, הניסים מרוכזים במקום שבו שורה השכינה, כי שם זה טבעי שיהיו ניסים, אפשר לומר. כן, אז זה מה שאומר כאן, לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו. מה מיוחד בבנימין דווקא, שהוא זוכה שהשכינה שורה אצלו? תוצרת הארץ, לא השתתף במכירת יוסף. כלומר, הוא יהודי מושלם, לכן כולם רוצים אותו. כן? יוסף רוצה את בנימין, יהודה רוצה את בנימין, לא מוכנים לוותר, נכון? אז זה נאמר, ונפשו קשורה בנפשו, שנפשו של יעקב קשורה בנפש של בנימין. במקום שבו נמצא בנימין, שם נמצאת הזהות של עם ישראל. ולכן אפשר לומר, כל אחד יודע שאם אין לו בנימין איתו, הוא הולך לאיבוד. וקרה דבר מאוד מעניין במהלך ההיסטוריה. יש אחיה השילוני, שמעתם עליו? נביא, אחיה השילוני, נביא. הוא נשלח כדי לתת קצת דברי מוסר ותוכחה לשלמה המלך, נכון? מה הוא עושה שם? הוא אומר לו, כיוון שאתה התנהגת לא כמו שצריך, השם קורע את הממלכה לשניים. ואז הוא קורע את הבגד שלו ל-12 קרעים, כנגד 12 שבטי ישראל. והוא אומר, את 10 הקרעים אני אתן לירובעם, והוא ימלוך, ושבט אחד אני משאיר לך למעני ולמען דוד עבדי. אם אני עושה חשבון פשוט, 10 ועוד 1 זה 11, 12 פחות 11, 1, כן. כלומר, יש שבט אחד שמה שבכאורה הנביא מתעלם מלהסביר מה יקרה לו. על איזה שבט הוא מדבר? בנימין, נכון? שבט בנימין הוא מתעלם ממנו. מה זה אומר? ששבט בנימין הוא יחליט לאן הוא יהיה שייך.
זה קנטון
שווייץ
של ארץ ישראל.
זה קנטון שווייץ של ארץ ישראל. עכשיו, אם בנימין יצטרף אל הצפון, מה שיקרה זה ששבט יהודה יצא מן ההיסטוריה. ואם בנימין יצטרף אל יהודה, 10 השבטים יצאו מן ההיסטוריה. כלומר, ירובעם והוא רחבעם נלחמו זה בזה, אז זה ברור שרחבעם שבט יהודה איתו. ברור שעם ירובעם נמצא אפרים וצפונה. בנימין היה צריך להחליט בעצמו.
הוא מצטרף משניהם?
בדיוק. עכשיו, מה שקרה בהיסטוריה... כי אי אפשר להישאר בלי. עכשיו, זה מעניין מאוד שבימי שבע בן בכרי, שבט בנימין הצטרף אל הצפון, ורק שבט יהודה נשאר עם דוד. ואז הייתה סכנה באמת ששבט יהודה יצא מן ההיסטוריה. במציאות, מה שקרה אחר כך בימי ירובעם, זה בדיוק ההפך. כן? שבימי ירובעם, סליחה, ירובעם. כן, מה שקרה זה ששבט בנימין הצטרף אל הדרום. ואז באמת 10 השבטים יצאו מן ההיסטוריה. מה שנקיים ונפשו כשורה בנפשו. מה?
להלכה הם חוזרים.
להלכה הם חוזרים. נכון. לבנימין, אז אני חוזר, שוב חוזר על הפסוק. לבנימין אמר, ידיד השם, זה יותר מובן עכשיו, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. מה זה כתפיו? בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, תסתכלו בספר יהושע, תראו שכל האזור של בנימין מוקף במה שנקרא כתפיים. כתף היבוסי, כתף בן הינום, כתף כזה, כתף כזה. ושם רואים יש איזה דבר... כן, רצועת הערים כלולם. עכשיו, מה שמעניין מאוד, שיש מקום שבו כל הזמן כתוב שהגבול עולה. ועלה הגבול דרך הכתף הזה, ועלה דרך הכתף הזה, ולא כתוב בשום מקום שהוא יורד. אז מכאן הבינו דוד ונתן הנביא, ושמואל הנביא, ששם צריכה לשרות השכינה, ולכן ידעו לקבוע שם את מקום ה... מקדש. שדבר מעניין מאוד. בנימין בעצם הוא הגורם המאחד את ישראל. ולכן הוא גם, יש לו תכונה מאוד מעניינת, הוא שותק. במכירה, מכירת יוסף, הוא שותק. רבים עליו, יוסף יהודה, הוא לא מוציא מילה. מהפה. הוא לא יצא בעניין, נכון. וגם באסתר, שהייתה משבט בנימין, צאצאי שאול המלך. כתוב, אין אסתר, מגדת. כלומר, השתיקה היא זו שמאחדת את כולם. כמו כן גם בנימין ושאול, שנאמר עליו, שהוא לא השיב למחרפים אותו. והוא נחבא אל הכלים. זאת אומרת שבסופו של דבר, לבנימין יש תכונה של איחוד בגלל שהוא שותק. מצאנו דבר דומה אצל רבן שמעון בן גמליאל, שאמר, כל ימיי גדלתי בין החכמים. ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. מה זה בין החכמים? אם הוא היה לומד אצל החכמים, לא צריך לשתוק. אדם לומד מהחכם, מדבר. אבל אם הוא בין החכמים, כלומר, יש חכם שאומר כך, חכם שאומר הפוך, אז הוא צריך לשתוק, ואז הוא קולט משניהם. אז זה גם התכונה של בנימין, ולכן האבן שלו בחושן הייתה אבן הישפה, שיש בה כל הצבעים של כל האבנים האחרות. זה הישפה, כן. יש פה ושותק. כן, מה אתה אומר? כל ימיי גודלתי בין החכמים, אמר רבן שמעון גמליאל. לחיות בין החכמים זה לא פשוט. כי חכם אחד אומר א', חכם שני אומר ב'. והוא אומר, ולא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה. כלומר, הטוב ביותר במצב הזה זה לשתוק, כי על ידי השתיקה הוא קולט גם מחכם זה וגם מחכם זה. כן.
ולמה זה טוב לגוף?
גוף, בעברית של המשנה, זה לא מה שאנחנו קוראים הגוף. אתה איתי?
כן.
במשנה, המילה גוף פירושו עצם הדבר. כמו שאתה אומר, לגופו של העניין. אז לא מצאתי לעצמי, לגוף טוב, לעצמי, טוב, אלא שתיקה. למרות שיש מפרשים שהסבירו שהגוף צריך לשתוק והנפש צריכה לדבר. אבל זה לא פשט המשנה שם. טוב. אול יוסף...
זה לא יוסף?
האם ישפה זה לא יוסף? בוא נבדוק. אני חושב שלפני כן אני אמרתי שהישפה זה בנימין. ואתה אומר אולי שהישפה זה יוסף. יש פה סתירה. נכון? כיצד ניישב את הסתירה הזאת? שמצד אחד נאמר שישפה זה בנימין. ואף על פי כן אתה שואל שאלה סימן שלא הסברתי את עצמי כראוי.
אתה
אומר שישפה זה יוסף. נכון?
זה לא סתירה.
אז זה לא סתירה. בעצם אתה אומר זה דעה אחרת. בסדר, עכשיו אני מבין. כן, כן. אז זה דעה, אז אנחנו חלוקים. בסדר? אנחנו חלוקים. מה?
מתווכחים
ומדברים. כן, אין לי בעיה, הוויכוח זה טוב, זה מפרה, זה מחזק, זה מעשיר. אבל בינתיים אנחנו לא הגענו להכרעה. כלומר, אני נשאר בדעתי שבנימין זה הישפה, ואתה נשאר בדעתך שהישפה זה יוסף, ונוכל אם כן להמשיך לדון בזה. אלא עד שימצא מקור.
אחרי השיעור.
אחרי השיעור, אתה אומר. לא, אבל יש דרכים לבדוק את זה. כן? אבל אני די משוכנע לומר לך את האמת, לא? כן, מה אתה אומר?
לפעמים מתייחסים לאפרת ומנשה, לפעמים קוראים להם, מתייחסים לכי יוסף.
נכון.
אני עכשיו אמרתם,
מתי, לפי מה זה עובד? מתי אפרת ומנשה נחשבים כשני שבטים, ומתי אומרים יוסף? תשובה, כשרוצים להחשיב את לוי, אז הופכים את בנימין, את אפרים ומנשה לשבט יוסף. כשלא רוצים לכלול את לוי, אז אפרים ומנשה.
ללוי לא היה אבן משלו בחושן.
ללוי היה אבן משלו בחושן, ולכן אפרים ומנשה הם אבן אחת, דהיינו, יוסף. מה? ללוי לא הייתה נחלה, זה נכון. נכון. טוב. פסוק י' ג' אול יוסף אמר, מבורך את השם ארצו. ממגד שמיים מטל, ומתהום רובצת תחת. שימו לב שעם יוסף אנחנו מדברים על הארץ, בעוד שאצל האחרים לא דיברנו ממש על הארץ. דיברנו יותר על האישיות. כי יוסף עניינו הארץ. כן? הוא המשביר, הוא העוסק בכלכלה. איך ירובעם בן נבט מעמיד עגל בבית אל שהוא בנחלת בנימין? האם חלק מנחלת בנימין בכל זאת שייך למלכות הצפון? כן. למה ידיד? שלמה שבנה את בית השם, שמו האחר ידידיה. נכון. טוב, אול יוסף אמר, מבורך את השם ארצו. מה?
השאלה הראשונה שהרוב ענה בקשר לעבדים ובנימין. בנימין, הרשו שזה יהיה בתחום שלהם, או שבית אל עצמו יתחלק לשניים?
ממלכת ישראל לקחה חתיכה קטנטנה משבט בנימין. כך שבית אל היה, אפשר לומר, הגבול הדרומי של ממלכת הצפון. לכן ירובעם עושה מה שנקרא מקדשי גבול. מקדשי גבול, זו מסורת כנענית, לעשות מקדשי גבול. הוא עושה אחד בבית אל והשני בדן בצפון. ואז יוצא שבין שני המקדשים שלו, כל הממלכה שלו נמצאת כמו בין שני כנפי הקרובים, ואז הוא הופך את כל המדינה שלו למין קודש קודשים. מה הגבול הדרומי של יהודה? מעלה הקרבים, כתוב. אול יוסף אמר, מבורך את השם ארצו, ממגד שמיים מטל, ומתהום רובצת תחת. וממגד, כלומר זה שמיים ותהום, זה הגבולות, למעלה ולמטה. עכשיו, יש גם התבועות. וממגד תבועות שמש, וממגד גרש ירחים. מה שהשמש מצמיחה, מה שהירח מצמיח. מגד. מגד זה שמנונית. כן? היה פעם אפילו... זה עדיין קיים?
שמן מגד.
שמן מגד, כן. אומרים שבהונגרית שמן אומרים מגד. וממגד תבואות שמש. מה?
שאתה מכניס את השמנוניות, מה?
שמנוניות, כלומר זה כזה שפע. זה שזה מתוק גם, מגדים. ועל פתחנו כל מגדים.
מה זה גרש ירחים?
מה זה גרש ירחים? כפי שהתחלתי להסביר, זה התבואה שמתבשלת על ידי הירח. יש אפילו רשי, צקל, רשי אומר דבר יפה. יש פירות שהלבנה מבשלתן, ואלו הן קישואין ודלועין. דבר אחר, גרש ירחים שהארץ מגרשת ומוציאה מחודש לחודש. כלומר, זה יבול. יבול. כלומר, ארץ יוסף היא מלאה בשפע חומרי. יותר מאשר שבט יהודה, ששם זה כבר על ספר המדבר, ואז יותר קשה לגדל שם. האם מצאו באמת שהירח מבשיל את הפירות? אינני יודע. אינני מומחה לחקלאות. ואינני יודע. יכול להיות שיש השפעה של הירח על היבול, יכול להיות. כמו שמצאנו שיש לירח השפעה על הגאות והשפל, כידוע. ומראש הררי קדם, ומגבעות, וממגד גבעות עולם. יש הרים גבוהים ותלולים בנחלת אפרן ובנחלת מנשה. הר כביר באלון מורה, והר גריזים והרבל, והר בעל חצור. יש הרים גבוהים, ראש הררי קדם ומגד גבעות עולם. יש אפילו מי שעשה חברת גבעות עולם על סמך הפסוק הזה, לחיפושי נפט. כלומר שהמגד זה הנפט, והוא נמצא בגבעות עולם, ולכן עשו את הקידוחים באזורים של גבעות המערב של השומרון, מתוך ההנחה ששם נמצא הנפט. מדי פעם אומרים, יש גילוי חדש, המניות של גבעות עולם עולות. לפעמים אומרים, לא, לא מצאו בעצם כלום, המניות יורדות.
בראש העין, לא בצורה שומרון.
לא, לא. ראש העין זה הגבעות האחרונות של השומרון. וממגד, ארץ ומלואה, ורצון שוכני סנה. מי זה שוכני סנה? מי זה שוכני סנה? לא יודע, מה? משה קשור לסנה, אבל מי זה שוכני סנה? מה זה שוכני? מה זה שוכני? שוכני זה שוכן, מה? השוכן בסנה, מי זה שוכן בסנה? הקדוש ברוך הוא, יפה, בסוף מצליחים להוציא מכם משהו,
כן?
זהו, אבל זה, כיוון שלא אמרת מה שחשבת, אז הייתי צריך ללחוץ, לסחוט. טוב, אז אם כן, וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני סנה, תבואת לראש יוסף, ולקודקוד נזירך. שימו לב לאופי של הברכה שקראנו עכשיו, לחלק הזה של הברכה. שהברכה היא ברכה מקיפה וכוללת. כלומר, אצל יוסף יש יכולת לאחד. אז מצאנו כבר שבנימין מאחד. גם מצאנו שיהודה מאחד, אבל כל אחד מאחד באופן אחר. יהודה מאחד על ידי שבוחרים בו. כל שבטי ישראל רוצים אותו. בנימין מאחד על ידי שכולם רוצים אותו. ויוסף מאחד על ידי זה שהוא השפיץ, ולכן כולם שונאים אותו, נכון? כתוב, וימררוהו, ורובו, ויסתמו בהלחיצים, זה בברכה של יעקב. אז רואים שדווקא מרוב ייחודיות, אז הוא מצד אחד מעל כולם, מצד שני הוא יוצר אנטגוניזם מסוים, נכון? מה שכתוב.
מה ההבדל בין איך שיהודה מאחד ואיך שבנימין? ביהודה כולם בוחרים ואת בנימין כולם רוצים.
נכון.
אז איפה פה
התקוד? ביהודה בוחרים כמלך. בנימין רוצים אותו בכללם.
כאח.
בדיוק.
המציאות שכולם רוצים דווקא את שר האוצר.
כולם רוצים את שר האוצר.
בקרבת איפה שהכסף...
שים לב לדבר מאוד מעניין. מה הדבר הראשון שעושה עם ישראל מיד אחרי מות שלמה? סוקלים את שר האוצר, את אדון הירם.
הוא לא שחרר כלום. למה לא שחרר כלום? היה על הפנים כולם. היה עושר גדול, אבל לא שחרר לה.
נכון, נכון.
זה קיצוני.
קיצוני, כן, אבל זאת אומרת ששר האוצר הוא גם שק החבטות של כולם. נכון? זה מה שקרה נזיר אחד. הוא מעל כולם, לא, אין כסף. היה פעם שר אחד שקראו לו אין לי. אתה זוכר אותו? לא, לא. כן, יגאל הורוביץ. אמר לו, יגאל, אין לי. שר האוצר, אין לי כסף. אין לי. כן. בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. מה ההבדל בין שור לראם? השור הוא חז... מה?
אני לא מתגדלים שיש לו... קרניים מאוד גדולות.
הראם יש לו, כן, קרניים מאוד מאוד גדולות, והן יפות. מצד שני, מי יותר חזק? הקרניים של השור. זאת אומרת, יש פה אצל יוסף תערובת של שני דברים.
חוזק והוד.
כן, חוזק והוד. זה נצח והוד. הספירות. נכון? זה אפרים ומנשה. בהם עמים ינגח יחדיו אף שארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. בסדר? טוב, אז אנחנו אם כן פנינו מהדרום. אני רץ. הוא גם נלחם, גם כלכלן. כלומר, החלק העשיר, המשמעותי של המדינה, זה באזור של יוסף. עכשיו, מעניין, מה הבירה של שבט יוסף?
שומרון.
אה?
שומרון?
שילה,
לא?
שילה, שכם, שכם. כתוב... ואת עצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מת בני חמור אבי שכם בימי הכסיתה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. מה זה? ויהיו לבני יוסף לנחלה.
שיעקב קנה הרבה שלהם.
אני שואל ככה, המקום שבו נקבר יוסף, שייך לאפרים או למנשה? מנשה, אתה אומר. מה אתה אומר?
אם זה לבני יוסף, אז לכל
השניים. זה בדיוק על הגבול. הקבר של יוסף נמצא על הגבול בין אפרים למנשה. יש אפילו עד היום הזה, בקבר יוסף, יש שם שני עמודים קטנים. אני מקווה שזה עדיין שם. והמסורת אומרת שזה קברי אפרים ומנשה. זה בטוח לא נכון, אבל זה לא משנה. זה עצם זה שאומרים ככה, משני צידי הקבר נמצא קצת אפרים, קצת מנשה, זה אומר משהו. כאילו, רוצים לומר ש... יוסף שייך לשניהם. כמו שיש מקדשי גבול, יש גם קברי גבול. לכן, והיו לבני יוסף לנחלה. אז יש זה ששכם, המקום של קבורת יוסף, הוא המרכז של שבטי אפרים ומנשה. אבל אפרים ומנשה הם המרכז של ארץ ישראל. איך אני יודע שזה המרכז? כתוב בספר דברים למדנו, ושילשת את גבול ארצך, נכון? צריך לשלש את הגבול כדי לקבוע את ערי המקלט. מה זה, מה עם שלושת ערי המקלט?
חברון.
חברון, זה אחת, לא שלוש. מה?
רמות.
רמות? לא, זה בעבר הירדן המזרחי. אני מדבר בעבר הירדן המערבי. מה אתה אומר?
קדש
ושכם, יפה. לפי הסדר מדרום לצפון, חברון, שכם, קדש. על הפסוק, ושילשת את גבול ארצך, אומרים חז"ל כך. מלמד שצריך שיהיה מדרום ועד חברון כמחברון ועד שכם וכמשכם ועד קדש וכך אותו מרחק מקדש ועד צפון. בסדר? יוצא לפי זה ששכם היא בדיוק באמצע. נכון? אגב, מה המרחק בין חברון לשכם, מרחק אווירי, בבקשה?
אבל
אמרת 100 קילומטר.
100 קילומטר. ומשכם ועד קדש? 100 קילומטר. ואז עוד הגבולות, עד הצפון עוד 100 קילומטר, ומדרום לחברון עוד 100 קילומטר. יוצא שהאורך של ארץ ישראל הוא 400 קילומטר, נכון? שזה יוצא בערך מרמת הנגב, אזור מעלה הקרבים, ועד צפון לבנון, בערך בין... מה? איזה ליטני וזה נעליים. זה באזור בין גבל לטריפולי שם. מצפון לבירות. בסדר. כלומר, באזור שמצפון לבירות ועד רמת הנגב, זה האורך של ארץ ישראל לענייני שבטים. לא לענייני כיבוש. לענייני כיבוש זה יותר, זה מהנילוס ועד הפרת. אבל לעניין השבטים זה הנחלות, ב-400 קילומטר האלה. אגב, אם שמתם לב, זה יוצא די רצועה ארוכה כזאת וצרה, נכון? זה רצועה ארוכה וצרה, נכון? אז למה התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו אל ארץ טובה
ורחבה?
ורחבה. היא לא רחבה, היא צרה. תלוי מזה זווית מסתכלים. יפה, המפות של התנ״ך הן פונות כלפי מזרח, קדם. ואז יוצא שהארץ היא רחבה באמת. כן. כן. בוקר טוב. מצאתי לרב תנא דמסייע בגוגל שהישפה היא אבנו של בנימין. אבנו של יוסף היא השוהם. תודה, האמת היא שידעתי.
האמת היא שלא בגוגל.
מה?
כמו שלא בשמיים היא, לא בגוגל היא.
לא בשמיים היא, אז כמו כן אתה אומר לא בגוגל היא. ואני שואל אותך שאלה, מניין לך זאת? לא בשמיים היא, זה פסוק בתורה. אבל לא בגוגל היא, אני לא יודע איפה לקחת את זה. העתק הדבק. כן, לא נראה לי. לא נראה לי. כן. יש פה עוד. אם אפשר, שאלה כללית, שאולי כבר דובר בה. מה ההבדל הכללי בין ברכות יעקב לבניו לברכות של משה לעם ישראל? מדוע משה לא חוזר על הברכות של יצחק ליעקב, וכן חוזר על הברכות של יעקב לבניו? ההבדל בין ברכות יעקב לברכות משה, יעקב מכין את בניו לגלות, משה מכין את ישראל לכניסה לארץ. ועל פי זה גם ההבדל בין תוכן הברכות. ותוכן הברכות. מתוך כך, אנחנו יכולים לגשת לפסוק י' ח'.
איפה שיוסף קבור זה נכון?
איפה שיוסף קבור, האם זה נכון? זה נכון על המילימטר. אני מתחייב לך. אפשר להוכיח את זה. כן?
השאלה בה, זיהו של קבור יוסף.
מה?
לא זיהו על הביטוי, זה מה שהוא שואל.
זה בדיוק מה שהוא שאל.
איך מוכיחים
את זה? זה פשוט ביותר. איפה קבור יוסף לפי התורה? איפה בשכם? מה? בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני שכם, בני חמור אבי שכם, במאה כסיתה. איפה זה ביחס לעיר? ויבוא יעקב שלם, עיר שכם אשר בארץ קנן, וייחן, מה המשך? את פני העיר, ויקן את חלקת הסדר שנתה שם העולה. מה זה פני מקום בתנ״ך?
מזרח.
כל מקום שכתוב פני מקום פלוני, זה צד המזרח. בסדר? יוצא לפי זה שהוא קונה שדה ממזרח לעיר. נשאלת השאלה, איפה העיר? אבל איפה העיר? במשך דורות רבים לא ידעו איפה שכם. חשבו שהיא העיר נבלוס. אבל העיר נבלוס, הלא היא נאפוליס, העיר החדשה, הנקראת בירושלמי ניפולין דקוטאה. הזיהוי העתיק של שכם נשכח. עד שבמאה ה-19 נעשו חפירות ארכיאולוגיות, ונמצאה העיר מהתקופה הכנענית. בשלמותה כמעט, עם כל החומה, והמקום של המקדש הכנעני שהיה שם, הכל. בסדר? ואז אתה רואה שם, הדבר מאוד מעניין. זה בכפר בלטה, ליד מחנה בלטה. יש כפר בלטה. למה זה בלטה? בלטה זה פלטנוס. מה שהגמרא קוראת פלטנוס דקוטאה. מה זה פלטנוס? זה עץ, נכון? יש עץ שקוראים לו פלטנוס, כן? ובחוץ על הארץ, באירופה, הוא מושך מכוניות אליו, נכון? תמיד מכוניות נתקעות בעצי הפלטן, נכון? בצרפת למשל, תמיד יש מלא, בכבישים שם מלא מהעץ הזה, כן? שבלטינית קוראים לו פלטנוס, ותמיד אומרים שאנשים, כשהם עושים תאונת דרכים, ככה הם סוטים מהכביש, הם נתקעים באחד העצים האלה, כי זה כזה עץ שכנראה מושך מכוניות. אבל לא משנה, המקום הזה, פלטנוס, זה כנראה הזיהוי שהרומאים נתנו לעץ הנקרא אלון, ואלון מורה. ולכן המקום הזה, שהוא שכם, שהוא אלון מורה, קראו לו פלטנוס. מה? אתה צודק, לכן אני אמרתי, מה הזיהוי שהרומאים נתנו. על כל פנים, שם מצאו, בחפירות הארכיאולוגיות בתל, מצאו את העיר הכנענית. עכשיו, מה שמאוד מעניין, יש שם לעיר כמה שערים, יש שער מזרחי, ענק, שתי אבנים גדולות מאוד, שביניהם עוברים. אגב, אני נכנסתי בשער הזה, זה השער שבו נכנסו שמעון ולוי, מדי פעם ככה אתה מרגיש ככה צורך להיכנס גם שם, זה סך הכל המקום הוא די צר, כלומר אתה לא יכול לפספס, אתה בדיוק עומד במקום שבו עמדו שמעון ולוי כשנכנסו לשחוט את כולם שם. עכשיו מה שמעניין, שמהשער והחוצה, זה מדרון, זה מדרון תלול, אי אפשר שם לעשות שדה. בסוף המדרון, בול, נמצא קבר יוסף. בסדר? זאת אומרת שם... כן, כלומר, השדה, המקום הראשון שיכול לקרוא לו שדה, כשאתה יוצא מהשער המזרחי, זה בדיוק איפה שעומד קבר יוסף. בול. מסקנה, זה המקום האמיתי. והמסורת הזאת לא נשכחה. עכשיו, יש שם מבנה קטן, מאבנים, על גבי הקבר. מי בנה את זה?
הדור האחרון, תעשיינים.
השומרונים בנו את זה. השומרונים. עכשיו, השומרונים הם שם עוד מלפני חורבן בית ראשון. והיה להם מנהג שכל שנה חייבים לעלות לקבר יוסף, ושמי שלא עולה יוצא מן העדה. אז כך שיש לך מסורת רציפה בת 2600 שנה של אנשים שהיו שם ולא עזבו את המקום. אז זה בטוח שזה שם. בניגוד לדעתה של שרה חשובה במדינת ישראל שאמרה שזה קבר שייח. שאני לא מבין מה הבעיה, מה זה הגזענות הזאת לא לרצות בקבר של שייח רק בגלל שהוא ערבי. עקב אני זה בטוח שזה שם. טוב. וזה בניגוד להרבה קברים בארץ שכידוע הקשר בינם לבין האדם שאומרים שקבור שם הוא מקרי בהחלט. טוב. אבל לגבי קבר יוסף זה בטוח שם. אגב, זה מעניין מאוד, שמה, במשך שנים רבות, הייתה שמה שדה. שדה ללא שום בניין, שום כלום. אבל, כשהיה הממשל הצבאי של מדינת ישראל שם, היו שני בתי ספר בתוך העיר נפלוס, שעשו הרבה בעיות. אז מה עשה הממשל הצבאי? הוציא אותם מהעיר, ושם אותם ליד קבר יוסף. נתן להם את השדה של יעקב אבינו, שם. כן? כן. עכשיו בימינו, מאז הסכמי אוסלו האומללים, וזה אז שמה באמת התמלה מאוד, זה צפוף מאוד שמיים. טוב, למה דיברנו על כל זה? סתם משהו קצת ארכיאולוגיה. כבוד הראש, שלום. מג' בערבית, לשבח לפאר, ולהפירות המשובחים, ומכאן הכפר, מג' אל שמס, מגד השמש. וכן הכפר מג' אל-קורום, נגד הקרמים. ולא פלא שהעיר היושבת בישראל הפורה נקראת מגידו, כלומר מגדיאל, אוסי מנתניה. תודה רבה לך, אוסי מנתניה. כן, מגידו משון מגד. טוב, תודה. ולזבולון אמר, כן, אנחנו פונים צפונה. אז התחלנו משמעון, יהודה, לוי, בנימין, אפרים ומנשה, ואז אנחנו מגיעים עוד יותר צפונה, לנחלת זבולון. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. אז זה ברכה לזבולון או לישכר? שניהם. אז למה אומר ולזבולון אמר? אז אני אגיד לך, ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך. ולישכר אמר, וישכר באוהליך. למה הוא מצמיד את ישכר לזבולון?
פרנס אותו.
מה פרנס אותו?
זבולון
האיש, פרנס את אחיו, ישכר האיש. אבל איך השבטים קשורים לזה? נחלת ישכר היא נחלה יבשתית, נכון? היא בתוך עמק ישראל. מה נותן את העושר לישכר? הייצוא והיבוא דרך זבולון. זבולון זה השער הפתיחה אל העולם הגדול, ואלמלא זבולון, החקלאות של ישכר הייתה נשארת דבר דל. עכשיו, על ידי זבולון אפשר שישכר ייצא, אפשר גם לייבא. בקיצור, העושר הישכרי מקורו בנמלים הזבולונים.
איפה זה בדיוק נחלת זבולון?
זה מהכרמל ועד עכו ומערב עמק ישראל.
זאת אומרת, מישור החוף שאנחנו מכירים היום בשפלה, הוא לא ניתן
לאף? מישור החוף שאנחנו מכירים בשפלה, בעיקרון שייך לשבטי אפרים, מנשה, דן ויהודה, אבל למעשה אף אחד לא כבש שם, כי הפניקים והפלישתים שם השתלטו. השם גוש דן, כי זה היה נחלת דן, נכון? האמת היא שזה הפוך, זה בגלל האוטובוסים. האוטובוסים של דן נתנו את השם לגוש דן, ומשם השם של השבט. בדיוק. כן, ולזבולון אמר, אני לא חושב שזה בדיוק ככה, אבל בסדר. שמח זבולון בצאתך. זה שזבולון הוא אדם מאוד מעניין. הוא יוצא. לאן הוא יוצא? מה?
לארצות הים.
כן? כלומר, יש אצל שבטי ישראל משהו שדומה להתפשטות שהייתה לפניקים באותם הימים על אגן הים התיכון. כן? כלומר, יש אפילו אומרים שיש יהודים בתוניס משבט זבולון. שיהודי טוניס מקורה משבט זבולון עוד מתקופת בית ראשון. זה יכול להיות שחלק מהם, במסגרת המסחר הבינלאומי, הגיעו עד לשם.
פתחו נציגויות,
בדיוק. ויש, צריך לזכור שעבור העולם העתיק, הגילוי של ספרד, איטליה, גליה, כל האזורים הרחוקים האלה, זה בערך מקביל למה שהיה גילוי אמריקה עבור האירופאים במאה ה-16. כן, כלומר, זה ההתפשטות, זה העולם הגדול. תמיד שאומרים, העולם הגדול, אצל חז"ל אומרים מדינת הים. מדינת הים, כלומר, זה המקום המפואר, שפה שיש קשרים בינלאומיים וכו'.
ואז לא
ידעו את זה? לא. גילו את זה מאוחר.
דרך היבשה?
דרך היבשה יהיה הרבה יותר קשה. אתה יודע, לעבור דרך היבשה זה מאוד לא פשוט. הרי הגשר היבשתי היחיד שיגיע, יכול להגיע איכשהו עד ספרד, זה דרך מצרים וקירנאיקה. ושם זה אזורים מאוד צחיחים. וזה גם לא היה פשוט לעבור דרך שבטים פראיים וכדומה. מהצפון אתה צריך לעשות סיבוב, חבל על הזמן. כן? ובצפון ממש, מצפון לים השחור, היו שם שבטים של הסקיטים. כן? מה שנקרא בתנ"ך גומר ומגוג. מאוד קשה לעבור שם. כן. בקיצור, זבולון מהווה מין חלון. כן, אפשר לומר שההסבר הרציונלי לשקיעתה של ממלכת ישראל בימי בית ראשון, זה היה שעל ידי חלוקת הממלכה לדרום וצפון, הגשר היבשתי שהיה קיים בין אזור זבולון לבין אילת ניתק. כלומר, כל התפארת של מלכות שלמה זה בגלל המסחר הבינלאומי. שעבר אז בקו שבין אילת בדרום, שמגיע עד הודו, לבין אולי אפילו גם סין וסומליה, לבין שבט זבולון, שמשם הגיעו ליוון, והגיעו לעוד כל מיני מקומות. עכשיו, יוון נחשב אצל הנביא, האיים הרחוקים אשר לא ראו את, לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי. כן? זה יוון, זה רחוק מאוד. כן. איך מאילת מגיעים להודו? דרך? דרך הים. ברגע שיש לך גשר יבשתי, אתה יכול, גשר ימי, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. זה באותם הימים, מצרים הפסיקה להיות הגשר, כי הייתה שקיעה של השושלת דאז. בקיצור, זה הסוד הכלכלי של הגדולה של ממלכת שלמה. וברגע שהממלכה בעצם חולקה, כבר לא היה משמעות לגשר הזה, אילת עבדה, זבולון הפסיק להיות מקור הייצור, בקיצור, זה מה שהפסיק את הגדולה של האומה. כך שאנחנו רואים שתמיד קשר בין הכלכלה לבין ערכים מוסריים. כן, טוב, עד כאן להיום. שלום.